החכם השבועי. אלי ברקת מביא לנו סיפורו של איש חכם. שלום לך אלי ברקת, מנכ"ל כל ישראל חברים, מה העניינים?
אהלן אהלן.
איך עבר הצום?
ברוך השם, נהדר, תודה.
יפה. תגיד, גם לכם יש את החבושים האלה שאתם שמים עליהם קרונפל ומריחים?
וואלה, פעם שהיינו ילדים, הזכרתי לי עכשיו איזו חוויית ילדות נהדרת. כן, כן.
אנחנו עדיין עושים את זה, אמא שלי, אנחנו טוחנים ציפורן, שמים את החבוש בתוך עיתון, עד שהוא נהיה חום מהציפורן, ואז זה נהיה משהו שאתה מריח אותו, ואחרי זה אתה לא רוצה לאכול, אבל אז באיזשהו שלב אתה נהיה כל כך רעב שאתה רוצה לאכול את החבוש הזה עם הציפורן. אבל בהתחלה זה עובד.
כן, יש איזה ריח נהדר, ומי שעומד להתעלף, נותנים לו להריח את זה.
קרונפל, קרונפל, זה היו קוראים לזה גם. אבא שלי, אם היה כואב לו השן, הוא היה שם כזה בתוך השן. איכשהו זה עוזר לו.
נכון, אני עושה את זה גם.
לא.
כן.
תגיד, מי חכמנו?
חכם השבוע הוא חכם פרץ מימון. רב העיר אופקים והמועצה המקומית מרחבים. הוא נולד ב-1917 בגבס, שבדרום טוניסיה. אבא שלו רפאל היה עיוור, והם חיו ככה בדחק. כשהיה ילד, אז האח שלו הגדול, יונה, הוא דאג לו לכל מסורו, אוכל בגדים, ספרי לימוד דמי כיס, אח גדול כמו אבא. אמא שלו הייתה מוכרת צמר, וככה הייתה מפכנסת מעט את המשפחה. הוא היה קטן, הוא חלה בשני העיניים, והעיניים שלו נותרו עצומות כמה חודשים. אמא סעדה אותו בחוליו, עד שעברי ונרפרו עיניו, ברוך השם. הוא התחיל ללמוד תורה מפי קרובו חכם אליהו מימון. כשגדל מעט הוא התחיל ללמוד בבית ספר הצרפתי, ורק אחרי סיום הלימודים הוא היה לומד גמרא בתלמוד תורה מפי חכם סעיד חדד, ובלילות הוא היה לומד רמב"ם.
אמרת חכם סעיד חדד?
סעיד, סעיד חדד.
אוקיי, נבלתי.
חדד זה של טוניסאים.
כן, כן, חדד.
בלילות הוא היה לומד רמב"ם משביעת הדיין חכם יוסף סוסו הכהן, ורב העיר, חכם חיים חורי, היה בעל התלמוד תורה לבחון את התקדמות התלמידים. כשהוא ראה את התלמוד, את הלימוד שלו, הוא השתדל אצל אבא שלו שהקדיש את כל הזמן שלו ללימוד תורה, וכך היה. כשהוא בגר, הוא למד בישיבת החכם חיים חורי, גדל והתעלה בלימוד התורה, היה לתלמיד חכם גדול בתורה. כשהוא היה בן 18, הוא שמח כרב ומורה הוראה על ידיו, והוא התחתן עם הבת שלו, פנינה, נולדו להם 6 בנים ו5 בנות. כדרכם של חכמי טוניס, הוא היה בקיא בכל מקצועות הקודש, הוא היה שוחט, מועל, סופר, חזן וקורא בתורה.
כן, אצלנו זה בא בסטים כזה. אתה תמיד... נכון, זה מכה. זאת אומרת, בן אדם, הוא מסיים לשחוט, אז הוא בא לעשות בברית מילה, ואז הוא שר לך בתורה, וכאילו אתה אומר, אוקיי, אחי, בוא נפריד את המקצועות קצת.
One stop rabbi.
זה כמו מיני סופר.
כשעוד שהיה בגבס הוא התחיל לחבר לפני החלקים הספר שלו תודות פרץ, שוט על כל חלקי השולחן ערוך ודרשות על פרשיות התורה, שיצא לאור בידי הבן שלו חכם יעקב מימון. ב-1954 הוא זוכה ועולה לארץ ישראל, מתיישב במושב גילת, היום זה ליד אופקים, אבל כשהיא נוסדה ב-1949 על ידי עולים מתוניסיה, לא היה שם שום יישוב באזור, היה את קיבוץ אורים 15 קילומטר משם, חוץ מזה כלום, לא סדרות, לא אופקים, לא נתיבות, לא שערה, מושבים. בגילת היו רק 3 צריפים ששישו מבני ציבור, בית ספר, בית כנסת, צרכניה, מחל מים גדול וכ-70 אוהלים. כשהוא מגיע, אז הוא גם חושש לתנאים הרוחניים, הוא כותב בספר שלו שהוא הגיע למושב, מצא שאין מניין רק בשבת, ואין חברותה עם מי ללמוד, ואין ספרים לשבילות בכל אזור הנגב.
וואי, מדבר רוחני.
כן, במקומנו אין לנו לא מים ולא חשמל, ובלילה לפעמים באים מסתננים וגונבים ועושים שמות. ועל כן העולים החדשים פוחדים לצאת בלילה ובבוקר השכם לבית הכנסת ומתפלים בבית והולכים לעבודה. אז הוא ככה מבין ש...
שהוא צריך לעשות את הכל, כן.
אז כששמעו אנשי המקום כוונתי, עודדוני שזו רק תחילת ההתיישבות באזור, ולכן המצב כך שיהיה חשמל בחובות בבתים, אז לי נדר מתפלל יום יום, הוא קיבל לעצמו, הוא נשאר במושב, שימש רב מושב גילת. ב-1957 עולה לארץ ידידו, חכם רפאל חדיר סבן, דיברנו עליו, היה רב העיר מדלנין מטוניס, מתיישב במעברת הזאתה לימים העיר נתיבות, והוא מנהיג יום לימודים שבועי לכל רבני היישובים באזור, במושב אבן שמואל, וככה לאט לאט כל רב במקומו מחזק את החיים הרוחניים של הקהילה שלו. חכם פרץ מימון מקדיש עצמו לתורה, לחיים הרוחניים של הקהילה שלו, מתמנה לרב המועצה האזורית מרחבים.
כאילו להתחיל מההתחלה, ממש להתחיל מהבסיס.
כן, כמו שלא היו בתים ורק אוהלים, גם שום חיים רוחניים לא היו. באופקים שנפתח חכם יעקב כהן, אז הוא גם היה רב היה אופקים במשך 7 שנים. מכיוון שמדובר בישובים חקלאיים, אז היה לו עניין מיוחד בנושא השמיטה. והוא, הרעיון שלך הוא מימש אותו. הוא פעל לשכנע את חקלאי המושב לשבות בשנת השמיטה ולעסוק בלימוד תורה יום-יום.
יפה מאוד.
הוא כותב שאפילו פשוטי העם שמקבלים תמיכות ולוקחים הלוואות, עוזבים את עבודת האדמה בשנת השמיטה ובאים ללמוד תורה. ב-1970 המושב חווה חוויה מאוד עצובה. במלחמת ההתשה נהרג בתעלת סואץ בן המושב שלמה אוזן. הוא הבן של חבר כנסת אהרון אוזן, שלהם הוא היה נשיא הפדרציה הספרדית.
שבדקתי והם לא קרובי משפחה שלי.
אז הוא מקים את בית כנסת מגן שלמה. קיים עד היום במושב גילת. ב-1981 יוצא לאור החיבור שלו תודות פרץ, הכולל גם את החלק השלישי, חידושים על הקדמות, שיצא לאור על ידי הנכדים שלו. הדבר היפה בחידושים שלו, שהוא גם כותב את התאריך ואת המקום ואת ההקשר שהתחדש לו החידוש. ומעניין שהרבה חידושים הוא חדש דווקא ביום שבת. והוא כותב שיש לזה סיבה שהוא השתדל לחדש דווקא ביום שבת, ולכתוב את החידוש במוצאי שבת, שכל המחדש בשבת חידוש תורה, עושים להזיז ולאימו בעולם הבא כתר תורה והתרה. אכן אמרתי אולי אזכה להחזיר מצבת כבוד להוריי על מה שעשו לי וזיכו אותי עד היום.
באופן עקרוני, קודם כל זה מדהים, אבל באופן עקרוני, בשבת זה לא מומלץ ליצור דברים חדשים. זאת אומרת, נניח אם עכשיו אני כותב שיר בשבת, אז אני לא אקליט אותו לטלפון, אני אחכה למוצאי שבת, אני אנסה לזכור אותו בעל פה, ואז אני אקליט אותו במוצאי שבת שיוצא את השבת. אז הוא אותו דבר, הוא חושב את החידוש בשבת, אבל הוא כותב אותו רק במוצאי שבת.
יפה, ומה שמקסים בעיניי, שהלימוד תורה שלו קשור בכיבוד הורים.
מהמם.
הוא מכבד את ההורים שלו. הוא נזכר ביום י' א' בתשרי 2002, שזה היום לפני 19 שנים, נקבר במושב גילת. אחרי הפטירה שלו יצא לזכרו הספר רב הדומה למלאך.
וואו.
והבאתי תשובה שלו, תשובה מעניינת, גם הרב כפוסק. בעניין חובש שהוא כהן ועובד בבית חולים, ולפעמים מקבל הוראה מהרופא לשבת ליד המת ולשמור עליו, האם נפסל בכך מכהונתו, ולא יישא כפה ולא עולה לתורה, כי הוא איש דתי ושומר שבת, וזהיר בכל התורה מצוותיה, ככל ישראל הקשרים, ושנת יארצייט של הוריו רוצה לעלות לתורה. אז יש כהן, אסור לו להתעמל למי שלא שבע מקרוביו, וזה העבודה שלו, הוא חובש, והוא צריך לשבת ליד מת, אז האם בזה הוא נפסל, בכל הדברים של כהנים. זו היא התשובה. כתב מרן, זכרונו לברכה בשולחן ארוך, כהן שנטמע לאמת שאינו משבעה מתי מצווה, אסול מן הדוכן ושאר מעלות הכהונה. כי אם אתה פותח שאת השולחן ערוך, אין לך איפה לזוז. השולחן ערוך אומר, ברגע שכהן נטמע למת, אז נגמר, הוא לא יכול לברך פרקת כהנים, הוא לא עולה תורה בפני כהן. אז פה נדרש דווקא הגדולה של הפוסק. הוא ממשיך. אלא שמקור דין זה הובא בבית יוסף, ושם כתוב מילת במזיד. משמע שבשוגג כשר.
אם הוא נטמע למת בשוגג, אז מה, הוא יכול לעשות ברכת כהנים?
אז זה מה שהוא אומר, הוא אומר, רגע, אז זאת השולחן ארוך, בוא נלך לבית יוסף, בבית יוסף כתוב במזיד. אז אם הוא לא מזיד, זאת אומרת בשוגג, זאת אומרת, הוא מצא פתח איפה כן יהיה אפשר. עכשיו, פה זה לא שוגג, נכון? הוא לא שוגג. ואם כן כאן, שהוא אנוס מטעם הוראת הרופא, ואין לו רצון כלל להתאמן, נקרא כמו שוגג ולא נפסל. נכון? אז אם בשוגג מותר, אז גם אנוס בטח מותר. אין לומר ששוגג לחוד ואנוס לחוד, שאדרבה, אנוס עדיף יותר משוגג להתיר.
אז זאת אומרת שכהן נמצא באיזה מקום, ופתאום מישהו נפטר לידו, והוא צריך לעלות לברכת כהנים, ויש לו איזשהו משהו חשוב לעשות ככהן, אז אם זה בשוגג או אנוס בטעות, זה קרה, כאילו הוא לא באחריותו, אז זה בסדר גמור. אלא אם כן, הוא הולך נטמע למת בכוונה, הולך לבית אלמין או למקום כזה.
נכון, אבל תראה, יש לו עוד בעיה. אלא שלכאורה, בנידון שלנו, לא נקרא אנוס כלל. למה אתה קורא לו אנוס? שיכול להשתחרר מהעבודה שלו, ולא יהיה נטמע למתים. אבל זה החובש, אילולי פקודת הרופא שישב וישבור על המת, אין לו שום הנאה ושום תקיפת יצר. הוא לא במזיד, כן? הוא אומר מזיד, זה לא רק בכוונה. אלא שיש לו איזה רווח מהדבר הזה. אין לו, הוא לא, זה אומנם בכוונה, אבל זה לא מזיד. ולהשתחרר מעבודתו, בגלל זה לא אמרנו. עכשיו אנחנו רוצים שיתפטר מעבודה שלו בגלל זה, הוא את כל החיים שלו ישבש בגלל הדבר הזה, שאולי יבוא רופא אחר במקום זה, ולא ייתן לו פקודות כאלה, שאינה במסגר תפקידו המוגדר שהוא לעזור לחולים. תראה את הרב, הוא יודע שהוא צריך לעלות ליורצייט, לעלות לתורה, לאבא שלו. הוא מוצא את הדרך איכשהו הכהן הזה כן יכול להיכנס ולברך ברכת כהנים, ולא שום בעיה בכלל. הוא גם לא חייב להתפטר ולעסוק את העבודה שלו, יכול להמשיך את החיים שלו כרגיל.
זה הכי קשה מבחינה הלכתית, להתיר. להתיר זה קשה מאוד. כל הכבוד. טוב, אני רוצה להגיד לך תודה רבה, ולאחל לך שבת שלום מבורכת, וגם חג שמח שאחרי זה. ברוך תהיה.
שבת שלום.
אלי ברקת, מנכ"ל כל ישראל חברים. ברוך תהיה.